לפתוח עסק מהצד, עוסק פטור, אני תכף אסביר מה צריך לעשות בשביל זה, ולהכניס את ההכנסה הזאת, כי זה ייתן לו עוד אופציות, זאת אומרת, האלף שקל האלה הם לא רק אלף שקל, 12,000 בשנה, זה גם יכול לעזור לו לקחת משכנתה יותר גדולה, או לפתוח קרן השתלמות, וזה פותח לו עוד אופציות, וזה בכלל במיינדסט, כשיש לך עסק, יש לך מיינדסט של אוקיי, בוא נגדיל הכנסה, וזה, כאילו, אין לך תקרת זכוכית, זה מה שאני רוצה להגיד.
היי חברים, רגע לפני שנצלול לפרק המעולה של ציפור, אני מתרגש להזמין אתכם לפודקאסט שלנו, פשוט נדל"ן, שבו אני, יאב שפינרד מקפטן אינבסט, מארח את מיטב המומחים, ומביא לכם את כל מה שאתם צריכים לדעת בשביל לקנות דירה ראשונה להשקעה בישראל.
ברוכים הבאים אל הפודקאסט ציפור פיננסית, אני שואם לוי, יזם סדרתי בעולמות השיווק, ואיתי כמו תמיד, תמיר שרון, מנהל בקהילה ציפור פיננסית ומלווה משקיעים בארצות הברית. היי תמיר.
היי, בוקר טוב, מה נשמע?
מעולה, מעולה. היום איתנו עידו רגב, הוא מתכנן פיננסי, רואה חשבון, ומגשר בקהילה ציפור פיננסית. היי עידו.
היי, בוקר טוב, כיף להיות פה.
כיף לארח אותך, ואנחנו הולכים פה היום לדבר על תכנון פיננסי למעשה.
יאללה.
תכנון פיננסי מהמשקפיים של רואי חשבון, נגיד את זה ככה.
מעניין.
אפשר להגיד.
כן. אז טוב, תתחיל לספר בעצם, איך הכל התחיל, איך הגעת לזה בעצם?
טוב, אז קודם כל אני דור רגב, בן 33, נשוי לדורין, גר בגבעתיים. את החיבור שלי לעולם הפיננסים התחלתי די מוקדם, בגיל 15-16, שקראתי ספר שבטח כולכם מכירים, אבא עשיר אבא אני, שהוא לא פרקטי בשום צורה, אבל הוא שינה לי את החשיבה. לגבי השקעות, וזה ריתק אותי, העולם הזה, והתחלתי ללמוד, ובגיל 16-17 כבר קניתי את המניה הראשונה שלי, אני זוכר עד היום איך קוראים לה, עשיתי עליה איזה 50% תשואה, לא קדעתי מה אני עושה, כי היה לי מזל, ושבוע אחרי זה קניתי מניה אחרת, ודי הפסדתי את כל מה שהרווחתי על המניה הזאת, אבל זה גרם לי ללמוד עוד ועוד, ולהתעניין בעולם הזה. אחרי הצבא אמרתי, טוב, אני מתחיל עוד באוניברסיטה, בוא נלמד מה שקשור לפיננסים, כי אני מאוד אוהב את זה. אז הלכתי ללמוד ראיית חשבון וכלכלה. בפועל, מה שלמדתי בתואר, זה לא בדיוק מה שבשביל זה הלכתי ללמוד, כי אותי עניין יותר עולם ההשקעות והפיננסים, ושם לומדים על פיננסים, אבל קצת בצורה אחרת. ובמקביל התנדבתי בעמותת פעמונים, שעזרתי שם ללא מעט משפחות, לנהל תקציב, ולמחזר חובות, ולסגור הלוואות, להרים את הראש מעל המים. שזה היה מדהים, ועזרתי ללא מעט משפחות, ומי שעושה את זה בעיניי זה שליחות מדהימה, אבל זה לא החיבור שרציתי, כי זה היה פחות מחובר לעולם ההשקעות. ועדיין לא מצאתי את עצמי, והמשכתי ללמוד, ומצאתי את עצמי שלאט לאט סטודנטים מתחילים לשאול אותי שאלות, מה כדאי לי לעשות עם המניה הזאת, האם כדאי לי להשקיע פה, יש לי 50,000, מה כדאי לי לעשות איתם, וזה גם לי ללמוד עוד ועוד ועוד ועוד. בשנה השנייה באוניברסיטה, קניתי דירה להשקעה. שמכרתי אותה אחרי שנה וחצי, שנתיים, ונקלטתי, ונתקעתי במרכאות עם סכום כסף די גדול, שאמרתי, טוב, מה אני עכשיו עושה איתו, איפה אני, לאן אני משקיע אותו. מה שגרם לי ללמוד עוד על עוד אפיקים, בין אם זה נדלן בחול, בין אם זה שוק ההון, בין אם זה השקעות אלטרנטיביות, ועדיין לא ידעתי מה אני עושה, זאת אומרת, קיבלתי המון שאלות מאנשים, אני עוזר להם, ואני עדיין לא יודע מה אני רוצה לעשות, זאת אומרת, אני לא יודע אם זה רואה חשבון, זה יועץ השקעות, זה בנקאי, מה זה. ואז ראיתי איזשהו וובינר, אני לא זוכר אפילו את השם, של מישהו שסיפר על תכנון פיננסי, שזה בעצם להגדיר מטרות ולבנות תוכנית פיננסית מותאמת אישית, להשיג את המטרות האלה שכוללת את עולם ההשקעות, וזה ריתק אותי ואמרתי, בוא נה, זה נשמע לי מעניין, לא עבר זמן ואני בעצמי, אני ואשתי עברנו בעצמנו תהליך תכנון פיננסי, שהקפיץ אותנו קדימה כמה וכמה שלבים, והשקענו את הכסף שלנו בכל מיני אפיקים. התחלתי את ההתמחות במשרד ארנסט אנד יאנג, זה אחד המשרדים הכי גדולים בארץ, ומי שעשה התמחות בראיית חשבון יודע כמה זה סיזיפי.
וואי וואי, זה כל הדוחות האלה והאקסלים.
זה טירוף, כן, היו תקופות בשנתי, זה נקרא, שזה מדצמבר עד מרץ של הדוחות השנתיים.
אתה לא רואה בית.
מה זה לא רואה בית? הייתי חוזר הביתה ב-12 בלילה, 1 בלילה. כאילו וואי, כזה, וואי, ויוצא ב-8 בבוקר, זה היה באמת נורא.
תחנת.
ממש תחנתי, וגם במשרד הייתי ה-go-to, שאלו אותי, תגיד, יש לי קופת גמל להשקעה, מה כדאי לי לעשות? כדאי לפתוח פוליסות חיסכון, אתה יכול לסתכל לי בפנסיה, וזה הכרח אותי ללמוד עוד ועוד ועוד.
ואתה אומר, רואי חשבון אפילו לא יודעים.
רואי חשבון לא יודעים לקרוא תלוש שכר, איך אני? בסדר, חלקם, כן, חלקם כן, אבל חלקם לא. אני אישית מצאתי טעויות בתלושי שכר במשרד. אז זה יכול לקרות. כי ראיית חשבון זה עולם, כן? ראיית חשבון זה עולם, ואתה לא מבין בהכל, אז זה יכול לקרות. אז גם שם הכריחו אותי ללמוד, ושמעתי, הייתי בהמון הרצאות, עשיתי סדנאות, שמעתי המון המון פודקאסטים, כל נסיעה שלי באוטו הייתי שומע פודקאסטים, קורא ספרים, וממשיך ללמוד. ואחרי שנתיים, ותוך כדי אני גם כבר מתחיל לתת ייעוצים, כבר בתשלום, בהתחלה זה היה לי חברים, ואז חברים של חברים, ואז משפחה של חברים, ואז חברים של חברים של חברים, והמעגלים התרחבו והתרחבו, והבנתי שאני מאוד מאוד אוהב לעשות את זה, ולעזור לאנשים, כי זה בעצם לשלב בין, לעזור לאנשים לעולם ההשקעות, ואחרי שנתיים ברחתי מהמשרד, עברתי להיות בתפקיד של מנהל כספים בתור שכיר בכמה חברות בחוץ, כי אמרתי אולי זה מה שיעניין אותי, לא לעבוד בתוך משרד אלא לנהל כספים של חברות, זה כן עניין אותי אבל זה עדיין לא היה זה, ובינתיים הייעוץ התפתח והתפתח עד שהחלטתי לקחת אותו עוד צעד אחד קדימה, והלכתי ללמוד תכנון פיננסי, הסמכה בינלאומית CFP, לימודים של שנה וחצי, שלמדתי שם לא מעט, ואני עוד בא מהתחום, אני בא מהתחום של ראיית חשבון, מיסוי ומימון זה עולם הנוחות שלי, אבל גם שם הם כן חידשו לי חלק מהדברים, כן דייקו אותי. סיימתי את הלימודים, ובשלב מסוים החלטתי לעשות את הצעד, וללכת על 100%, להיות מתכנן פיננסי, וזה מה שאני היום עושה, יש לי עסק לתכנון פיננסי.
מה זה בעצם, הזכרת את המילה, את הראשי תיבות CFP, מה זה CFP? מה ההסמכה הזאת נותנת, ויש היום בכלל הרבה יועצים פיננסיים שצצו כמו פטריות אחרי הגשם, מה ההבדלים ביניהם, חלק מקבלים מהבתי השקעות, חלק מהלקוח, אם תוכל להרחיב על זה קצת.
אז CFP זה הסמכה בינלאומית למתכנים פיננסיים, זה Certified Financial Planner, ובגדול ההסמכה הזאת היא לימודים של שנה וחצי, שאתה לומד על לא מעט תחומים, אם זה פנסיות, כלכלת משפחה, השקעות, ניהול סיכונים, מימון, מיסוי וכו' וכו', אתה בסוף עושה מבחן של 7 שעות שאתה עובר אותו ומקבל תעודה. עכשיו, התעודה הזאת לא נדרשת כדי לעסוק בתכנון פיננסי, כאילו בוא נשים את הדברים על השולחן, כל אחד היום יכול לקרוא לעצמו מתכנן פיננסי, מאמן פיננסי, מלווה פיננסי, יועץ פיננסי, מה שתרצו, אין על זה רגולציה, זה לא דורש רישיון בניגוד לרואי חשבון לצורך העניין או עורך דין. ולכן, אני יכול להעיד על עצמי שהסיבה שאני הולכתי ללמוד את זה היא לא כדי שאני אוכל לעסוק בזה, כי יכולתי לעסוק גם בלי קשר, אלא כדי להבין אם אני מפספס משהו, להבין אם יש דברים שאני לא יודע. באמת היו דברים שאני לא יודע, זה כן דייק אותי, זה כן חידש לי או הזכיר לי דברים, אבל כן הרבה דברים גם ידעתי לפני, וזה לגבי זה. עכשיו, מה היה החלק השני?
החלק השני היה לגבי התשלום, האם הוא מהלקוח, האם הוא מבתי השקעות, האם הוא משולב.
כן, אז רגע, אז רק לפני זה אני אגיד על כל היועצים והמאמנים, אז עוד פעם, אז כן, אז כל אחד יכול לקרוא לעצמו ככה, ולכן מי שמחפש תכנון פיננסי, כדאי שהוא ישאל, אתה מתכנן שאלות, כמו לא מספיק תעודת CFP, אלא להבין מה ההכשרה שלו, מה הוא למד, מה הידע שלו, מה הניסיון שלו, לבקש ממליצים, וגם בסוף לראות חיבור אישי, כי התחום הזה הכי פתוח, הוא פרוץ, כל אחד יכול לקרוא לעצמו ככה. לגבי ההפניות, תראה, זה מאוד מאוד תלוי במתכנן, אני אעיד על עצמי, בעיניי, בראייה שלי, מתכנן פיננסי הוא קודם כל חייב להיות אובייקטיבי, אוקיי? ואם הוא יקבל עמלות מגופים ספציפיים, זה בהכרח יתה את האובייקטיביות שלו.
כן, אבל הוא יכול למשל לקבוע שהוא מקבל כל העמלות זהות מכל הגופים.
כן, אבל אז
כאילו פר מוצר, כל המוצרים
מה זה גופים, אבל סתם, בצורך העניין, השקעות בחול, אז מה זה גופים?
לא, זה כבר משהו אחר.
יפה, אז מה הכוונה?
אבל לא, נגיד בתי השקעות, מגדל, לא יודע.
זה עוד, מגדל מה? בתור פנסיה נגיד?
מגדל, כן, בדיוק, מגדל.
אני לא בטוח שאפשר לעשות את זה אם אתה לא סוכן ביטוח.
כן, ברור.
אז זהו, אז אני לא בטוח שאתה יכול לעשות את זה.
זהו, מצד שני, בדיוק, אתה אומר, אבל החיסרון הוא להם יש רישיון, טוב, אתה עשית ראיית חשבון, אבל
תראה, אני אגיד לך מה שזה, אז זה חייב להיות אובייקטיבי, ולכן בעיניי לא נכון לקבל עמלות מגופים, כי בוא ניקח לדוגמה סוכני ביטוח, בסדר? שיש הרבה מאוד טובים, אבל יש גם סוכני ביטוח שמקבלים את כל העמלה שלהם מהגוף עצמו, בסדר? ואז לא בהכרח, אבל זה יכול להטות את האובייקטיביות שלהם. עכשיו, אני לא אומר שכולם כאלה, יש גם המון המון טובים, אבל צריך גם להיזהר מזה, ואני יכול להעיד על עצמי, אני פוגש המון המון משפחות וזוגות, שאני רואה שיש להם מכשיר מסוים, לא משנה, קרן פנסיה, מכשיר השקעה כלשהו, או ביטוח מנהלים, שלא נכון להם, אחרי שבדקנו את זה, והסיבה שהם עשו את זה, זה כי הסוכן המליץ להם, וגם הוא לא לקח מהם שום כסף. זאת אומרת, כל השכר שלו מתקבל ממקום אחר, ופה יש בעיה. ושוב, אני לא אומר שכל הסוכנים כאלה, אבל צריך להבין. עכשיו, תראו, אני הכי פתוח, הכי, הכי, הכי פתוח. יש לי, לי יש מעטפת של אנשי מקצוע, זאת אומרת, עם השנים צברתי לעצמי אנשי מקצוע שכל אחד מומחה בתחום שלו, לצורך העניין, יועץ משכנתא, עורך דין למקרקעין, לצורך העניין, בסדר? בוא נדבר על נדלן. והאנשים האלה, אגב, עברתי עשרות כאלה ודיברתי ונפגשתי עם אלה ש, עם אלה שהמשיכו איתי גם המון המון פגישות, וגם הרבה נפסלו בדרך, כי זה פשוט לא התאים. ועליהם אני מרגיש בנוח להמליץ. עכשיו, אם נכון ללקוח שלי לקנות דירה בישראל ולקחת משכנתה, אז בהחלט אני אמליץ לו לך עם היועץ משכנתה הזה, כי אני יודע שהוא מקצוען, אתה לא חייב, אתה יכול ללכת עם יועץ משכנתה שלך, אבל לך איתו. עכשיו,
וזה בסדר אם הוא גם נתן לך איזושהי עמלה, אז, כי חסכת לו הוצאות שיווק.
גם, וגם אני יכול להגיד לכם שהעמלה שאם אני אקבל עמלה, העמלה תהיה שולית מהיועץ הזה לצורך העניין, אם בכלל. זאת אומרת, זאת לא הסיבה שאני אפנה, זה שולי ביחס לשכר מהתכנון פיננסי. כי זה,
זה הבסיס.
ברור, זה הבסיס. זה מה שאפשר אותך בסוף לאובייקטיבי. כאילו, ככה אני רואה את זה בעיניי, אני לא יודע להעיד על מתכננים אחרים, אבל זה גם חלק מהשאלות שהלקוחות צריכים לשאול. הם צריכים לשאול מאיפה אתה מקבל את השכר. זאת אומרת, צריך את השקיפות הזאת, ואם מישהו כן מקבל עמלה מגופים, אז הוא צריך לשקף את זה ללקוח, להגיד, אתה תלך לגוף הזה והזה, שתדע שאם אתה ממשיך איתו, אני יכול להיות שאני יתוגמל, ואז הלקוח יכול לבחור, אבל שידע.
שים את כל הדברים. שאלה מאוד חשובה שהלקוחות לא שואלים, מאיפה אתה כבעל מקצוע מתוגמל, או מה הכל מה כל מקורות התגמול שלך בשביל להבין?
כן, אני יכול להגיד לך.
כן, כמה
כן, אני יכול להגיד לך שפעם בעבר היו באים אלה, אומרים לי, תקשיב, אתה לוקח לי כסף, אבל הנה, יש פה איזה מישהו מתכנן, שהוא אמר לי שהוא לא לוקח לי שקל. עכשיו, יש פה קאץ', הרי מאיפה הוא מרוויח? הוא מרוויח במקום אחר. תבין מאיפה הוא מרוויח, ותבין האם זה אומר שהוא ייתן את הפתרון הכי טוב עבורך. זה השאלה שהלקוח צריך לשאול.
יש פה עוד עניין של סובייקטיביות. בסוף, כל בן אדם הוא סובייקטיבי, כי אנחנו בני אדם, ויש לנו העדפות ו הסתכלות הוליסטית, למשל, יש כאלה שיותר נוטים לשוק ההון, כאלה שיותר נוטים לנדלן, אז כל מתכנן יש לו את הפרספקטיבה שלו. איך זה מתיישר עם האובייקטיביות פר הלקוח?
עדיין הוא יכול להיות אובייקטיבי, זאת אומרת, עדיין הוא יכול להטות את התיק, תיק ההשקעות, שאני אומר תיק ההשקעות זה לא בהכרח שוק ההון, זה כל הפרוטפוליו ההשקעות של הלקוח, כל ההון שלו, הוא עדיין יכול להטות אותו לנדלן או לשוק ההון, אם הוא מבין בזה יותר וחושב שזה נכון. זה לא בהכרח מתאת האובייקטיבית שלו, כל עוד הוא לא מפנה בגלל העמלה.
כן, עכשיו, בסדר, לקוחות נגיד באים היום לתכנון פיננסי, אז קודם כל, מה בכלל מטריד אותם? עכשיו, בתקופה של מלחמה, מה מטריד אותם? חושבים לגבי אי ודאות, לגבי העתיד, זה מונע מהם להשקיע, זה דווקא מעודד אותם להשקיע?
אולי בכלל חלק צריכים יועץ לכלכלת משפחה. אני מניח שרוב האנשים לא יודעים איזה ייעוץ נכון להם, תכנון פיננסי, כלכלת
נכון,
משפחה.
נכון, התחומים האלה די משיקים, כלכלת משפחה זה לצורך העניין הבסיס, נכון? לבנות תקציב, לדעת כמה אתה חוסך, איך אתה מתנהל מול בנקים, ותכנון פיננסי זה השלב הבא. וזה נכון, תראו, אני יכול להגיד לכם שהלקוחות שלי שמגיעים אליי, הם רובם מגיעים עם און, עם און מסוים, שהם לא יודעים איך לנהל אותו, כי אף אחד לא לימד אותם, והם לא יודעים איך לנהל אותו, וגם לא יודעים על מי לסמוך שיעזור להם לנהל אותו, וגם הרבה פעמים יש להם רעש כאילו בראש, כי הם לא יודעים, כי הם היום יש את כל הקבוצות פייסבוק ואינסטגרם והכל, וכל הזמן קופץ עליהם, יש השקעה פה והשקעה פה ופרסומות, והם לא יודעים מאיפה להתחיל, וזה יוצר בלגן, והם צריכים רגע סדר בראש, מישהו שיבין יחד איתם, יעזור להם להבין מה המצב שלהם היום, מה הם יכולים להשיג, להגדיר איתם מה הם רוצים להשיג, כי רוב האנשים בכלל לא חושבים מה הם רוצים להשיג, בטח לא ביעדים מוגדרים, ואז מפה הם יכולים לצמוח.
אוקיי, איך בעצם מתחיל תהליך עכשיו של תכנון פיננסי? מה עושים? מסתכלים גם על, מסתכלים מטרות, מסתכלים על יעדים, מסתכלים על כל הנכסים. איך זה עובד בעצם כל המיפוי הזה? איך עובד התהליך?
מעולה, אז אני אעיד על התהליך שלי. בגדול יש שלושה שלבים עיקריים. זה כן משתנה מלקוח לקוח, כי כל בן אדם הוא שונה. נכון, אם אני יושב עם משפחה עם שלושה ילדים ושתי דירות, מול זוג צעיר שרק התחתן, זה שונה. אבל יש שלושה שלבים עיקריים, שזה בעצם, הדבר הראשון זה להבין איפה אנחנו עומדים היום. עכשיו, שאני אומר איפה אנחנו עומדים היום, זה גם מבחינת מספרים, איפה כל ההון שלנו נמצא. קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, כסף בעוש, תיק השקעות, קופות גמל להשקעה, נדלן וכולי, הלוואות.
קרן חירום.
כן, לרוב המן. לא יודעים בכלל מה זה. ולא רק מספרים אבל, זאת אומרת גם להבין איפה אנחנו נמצאים מבחינת רמת הידע שלנו, רמת הסיכון שאנחנו מוכנים לקחת, הגישה שלנו לכסף.
וזה נכון לשלוח גם את האנשים ללמוד תוך כדי התכנון פיננסי? לחייב אותה.
מה הכוונה ללמוד?
ללמוד, כאילו, להבין בכלל במה, מה אתה משקיע, כי את כל הזמן אנשים בורחים מזה, מה זה בכלל הקרן פנסיה שלהם?
אני אישית מלמד את זה, אתה יודע, ברמת הפגישות, אבל אם הם רוצים לחקור לעומק, אז כן, אז הם יכולים לקרוא והכל, אבל בגדול אני מלמד אותם, אני בסוף, אני, עם הלקוחות שלי, אני אף פעם לא אומר להם, תעשו ככה וככה, בלי שהם מבינים. זאת אומרת, הם תמיד יודעים מה הם עושים, וגם תמיד אני רוצה שהם יאתגרו אותי, יגידו לי, תגיד, למה פה ולא פה? אני רוצה שהם יבינו מה הם עושים, כי בסוף הם צריכים להתמיד בתוכנית הזאת, נכון? אם אני אבנה להם עכשיו תוכנית הכי יפה שיש, אבל הם לא יבינו למה עשינו את זה, ואז במשבר הראשון, או באיזה השקעה אחת שתלך קצת פחות טוב, הם ייבעלו, אז לא עשינו בזה כלום. אז הם צריכים לדעת לנהל בסוף את האירוע הזה בעצמם. בסוף התהליך איתי, בסוף התהליך איתי, כל ההון שלהם עובד הכי טוב, אבל הם גם יש להם את הכלים להמשיך את זה הלאה, לבד, אם הם רוצים. עכשיו, אז בשלב הראשון, אז אנחנו ממפים את כל המצב הקיים, שזה גם מספרים וגם גישה, מיינדסט. גם חיסכון, הוצאות והכל, מבינים מה השינויים הצפויים בעתיד, לצורך העניין שינויים במצב משפחתי, ילדים, עבודה וכולי, ומגדירים מטרות. שמטרות זה לא, אני רוצה לעזור לילדים שלי, או אני רוצה לקנות בית גדול, אלא מטרות, בוא נוריד את זה לקרקע, בוא נבין מה זה אומר עזרה לילדים. זה אומר עזרה בדירות, עזרה בלימודים, עזרה לחתונה, כמה תרצה, באיזה גיל תרצה, אוקיי, בני כמה הם.
על מה אנשים באמת חושבים, מה באמת...
תלוי מי זה, אבל בוא נגיד, רוב הלקוחות שלי זה זוגות אחרי חתונה, עם נגיד ילד אחד או שניים.
כן, נגיד ככה 30-35.
כן, בדיוק. עזרה לילדים, רמת חיים מסוימת, זאת אומרת חופשות וכאלה, לגור באיזשהו בית שהם רוצים, הרבה גם רוצים הכנסה פסיבית בשלב מסוים, ויש גם, אתה יודע, יש מטרות שנכונות כמעט לכל משפחה, כמו להחליף רכבים וכאלה, זה גם רזולוציות כאלה בתוכנית, זאת אומרת, כל כמה שנים מחליפים רכב, אוקיי, בוא נבין איך אנחנו בונים את זה, כי יש הבדל אם תתכונן לזה, או תזרום, בסדר? אז אחרי שהגדרנו מטרות, ואני עושה פה, זה בריף, כן, להגדיר מטרות זה לא פשוט הרבה פעמים, והרבה פעמים צריך להוציא את זה רגע מהמשפחות ולעזור להם לחשוב. אחרי שהבנו את המטרות, אז בעצם אנחנו, אוקיי, אנחנו מבינים מה הנקודת מוצא שלנו, אנחנו מבינים מה נקודת יעד שלנו, שזה לא נקודה אחת, זה כמה נקודות בזמנים שונים. עכשיו בוא נבנה תוכנית פיננסית שתביא לשם. עכשיו, יש אנשים חושבים שזאת סיסמה, זאת ממש ממש לא סיסמה, זאת אומרת, אנחנו ממש צובעים את הכסף כדי להשיג את המטרה X ומטרה Y, ואנחנו מבינים מה אפיק ההשקעה הנכון למטרה הזאת, מה הרמת סיכון הנכונה, וככה המשפחה יודעת מה היא צריכה לעשות כדי להשיג את אותה מטרות, איזה תשואה היא צריכה לייצר, כמה כסף היא צריכה לנתב להשקעה הזאת, מה היא צריכה לעשות בצומת הזה והזה, כדי להשיג את המטרות האלה. עכשיו, כמובן, אני גם תמיד אומר למשפחות, המציאות והתוכנית, אף פעם לא זהות. תמיד יש דברים, גם, אגב, גם דברים לטובה. כן? גם המציאות יכולה להיות טובה יותר מה שחשבנו, זאת אומרת, פתאום מקבלים העלה או בונוס גדול או סכום כסף גדול, אבל גם יכולים להיות בלטמים, וצריך לנהל את האירוע הזה. זאת אומרת, צריך גם לנהל את הסיכון הזה, כדי לוודא שגם אם יש עכשיו איזשהו פנצ'ר, אני קורא לזה, באיזושהי השקעה מסוימת, או לא קיבלנו את העלה שרצינו, או פתאום איזה בלטם, זה רק פנצ'ר ולא איזה בוץ תובעני, ואנחנו ממשיכים הלאה.
אני רוצה לחזור לכובע שלך כרואה חשבון, ולתת פה לצופים ולמאזינים קצת כלים מבחינת איך לייצר עוד הכנסות צדדיות, בנוסף, אני מדבר עכשיו על שכירים, להיותם שכירים, הרבה אנשים חוששים מבירוקרטיות ומיסים, ומה יותר משתלם לי להרוויח 30 אלף כעצמאי, או 15 כשכיר ועוד... סכום מסוים כעצמאי, תעשה לנו קצת סדר
כן,
בדבר
אוקיי,
הזה.
אז אני חושב, אגב, אני גם מעודד לקוחות שלי, שנכון להם, שכן נכון, מי שיש לו רעיון לאיזושהי הכנסה מסוימת, זה יכול, אגב, גם עוד 1,000 שקל בחודש, כן? לפתוח עסק מהצד, עוסק פטור, אני תכף אסביר מה צריך לעשות בשביל זה, ולהכניס את ההכנסה הזאת, כי זה ייתן לו עוד אופציות, זאת אומרת, האלף שקל האלה הם לא רק 1,000 שקל, 12,000 בשנה, זה גם יכול לעזור לו. לקחת משכנתה יותר גדולה, או לפתוח קרן השתלמות, וזה פותח לו עוד אופציות, וזה בכלל במיינדסט, כשיש לך עסק, יש לך מיינדסט של אוקיי, בוא נגדיל הכנסה, וזה, כאילו אתה, אין לך תקרת זכוכית, זה מה שאני עושה להגיד. לגבי הבירוקרטיה, זה לא כזה מסובך, בכלל השקעות, זה לא כזה מסובך, אני חוזר רגע לעולם השקעות, השקעות זה לא כזה מסובך, זה לא צריך להיות כזה מסובך, בכלל כסף זה לא, זה די פשוט. לגבי הבירוקרטיה, אז בגדול, בשביל לפתוח עוסק פטור, או עוסק מורשה, זה לא כזה משנה. צריך לעשות 3 דברים, אפשר לעשות את זה לבד, ואפשר לעשות את זה עם רואה חשבון, לשלם לו כמה מאות שקלים, והוא יפתח את התיק, יש כאלה שגם לא ייקחו כסף, אם אתה עושה דרכם את הדוח השנתי, וזה בגדול לפתוח תיק, בוא נניח עוסק פטור, אתה פותח תיק במע"מ, זה לוקח כמה דקות בדיגיטלי, רושם שם את שם העסק, כתובת וכולי, מחזור הכנסות, צריך לשים לב, אם אתה רוצה להיות מוגדר כעוסק פטור, לשים לב שאתה לא עובר את התקרה, שהיא כ-110,000 שקלים, זה כל שנה משתנה, ושאתה לא חלק ממקצועות מסוימים, כי יש מקצועות מסוימים שאתה חייב להיות עוסק מורשה, כמו רואה חשבון, פסיכולוג, פתחת במע"מ, אגב, לפי הסדר הזה, קודם מע"מ, אחרי זה מס הכנסה, פתחת את התיק, ואחרי זה בביטוח לאומי, אתה משנה את ההגדרה שלך בביטוח לאומי, לעצמאי או לעצמאי שלא עונה להגדרה, אני לא אכנס לזה פה, ואז יש לך תיק. עכשיו, מה זה אומר מבחינת ההתנהלות? אם אתה עוסק פטור, בגדול ההתנהלות היא בסוף שנה להגיש דוח שנתי, דוח מס, ביטוח לאומי מקבל את הנתונים ממס הכנסה, אז לא צריך לעשות שם שום דבר, ולהגיש הצהרה על מחזור הכנסות עד סוף ינואר, על ההכנסות שלך בשנה הקודמת, בתור עוסק פטור. זהו, זה בתור
עוסק. לא צריך לאסוף הוצאות, חשבוניות, קבלות.
כן, זה בשביל הדוח השנתי. כן, צריך לאסוף ולהגיש את זה.
אתה יכול לשלוח אותם בשוטף, גם אם יש לך עורך חשבון שמלווה אותך.
כן, אבל עורך חשבון של עוסק פטור, הוא לא ילווה אותך בשוטף. אתה יכול לשלוח לו בשוטף, אבל אין לו מה לעשות עם זה בשוטף. הוא יעדיף כנראה בסוף שנה, כי עוסק פטור בדרך כלל אין לו דיווחים למס הכנסה בשוטף. כי המיסוי שלו כנראה לא יהיה יותר מדי גבוה, כי תחשוב על המחזור הכנסות. אבל זה תלוי, תלוי, כי אם יש לו הכנסה גבוהה כשכיר...
אז בגדול אתה ממליץ ליווי של רואה חשבון
אני ממליץ, לעוסקים פטורים? אני חושב שכן, כי בעיניי זה שווה את הכסף משני טעמים. אחד, מקצועיות, יכול להיות שהוא ימנע טעויות, ויקיר לך בכל מיני דברים שיקטינו לך, הערך שהוא ייתן יהיה
כן,
גבוה...
כן, בכל מקרה הוא עושה לך את הדוח השנתי.
אתה יכול גם בלי, אתה יכול גם לבד, אתה לא חייב רואה חשבון. עוסק פטור, לא חייב גם רואה חשבון.
אין בעיה, בוא נגיד, בשביל הדוח בדרך כלל רוב האנשים יקחו, אבל למה, איך הוא עוזר לך בשוטף, תסביר?
כי הוא יכול לתת לך טיפים של איזה הוצאות להכיר, ומה לעשות כדי להקטין את חבות המס. בעוסק מורשה זה יותר מורכב. בעוסק מורשה, בגלל שהמחזור יותר גבוה, שם הערך של הרואה חשבון הוא באמת יותר גדול, כי שם נכנסות גם עניינים של נכנסים עניינים של הטבות מס, כמו תפריש לפנסיה ככה וככה, כי אתה תקבל הטבת מס. תפקיד לקרן שמות.
עכשיו עם כל המלחמה, כל הפיצויים.
נכון, הוא גם יכול לעזור בזה. בטח, זה נגיד חייב רואה חשבון, כי הבירוקרטיה במדינה לא הכי כלילה.
אני גם יכול להגיד, להעיד עליי, שאני, כשהייתי עוסק פטור, לא... זאת אומרת, היה לי רואה חשבון רק לדוח השנתי.
נכון.
ובדיעבד התברר שלא הייתי מבוטח בביטוח לאומי כעצמאי. הוא לא דאג לזה.
הוא לא התקן בביטוח לאומי.
למרות שאני עד היום לא יודע מה הביטוח הזה נותן בכלל.
לא, זה ביטוח שהוא קריטי.
למה? אוקיי, אם אתה לא עובד...
כי אם חלילה קורה לך משהו, אתה לא מקבל ביטוח לאומי. אתה לא מבוטח.
אתה לא מבוטח.
כאילו גם כל מיני נכות וכאלה.
כן, הרבה אנשים לא... לא מודעים לזה.
לא מודעים לזה, אז נקודה חשובה.
בעוסק מורשה זה עוד פעם, אז בגלל הטבות מיסוי זה יותר, ושם הרואה חשבון מביא ערך מוסף, כי שם זה כבר דיווחים פעם בחודשיים, תלוי במחזור, לפעמים זה גם פעם בחודש, למס הכנסה ולמע"מ, כבר מדווחים, זה כבר משחק אחר, ושם בעיניי חייב רואה חשבון, אז משני טעמים אחד זה הערך שהוא נותן, והדבר השני זה הזמן. הוא חוסך לך זמן, תתעסק בלייצר כסף בעסק, זה שווה את זה. יש לך את היתרון היחסי שם. במס. גם, חוץ מהתעבוד מס, אבל גם חיסכון בכאב ראש ובזמן, שזה שווה הרבה כסף.
תתעסק אתה במה שאתה הכי טוב, אבל איך חשבון להתעסק בכסף?
כן, אתה יודע, זה כמו עכשיו יועץ משכנתה. לך תבדוק משכנתאות, לך תעשה אקסלים ותבין מה עדיף.
זה קטע, כי קפצה לי פרסומת, ששילמתי כל כך הרבה שנים לרואי חשבון, ואני לא מבין למה, כי יש היום כל מיני מערכות שעוזרות לך וכל מיני זה, זה...
יש כל מיני מערכות דיגיטליות, אני לא יודע כמה הן טובות, אבל אתה יודע, בסוף זול עולה גם, בדרך כלל, זול עולה יקר. אז אותו דבר, כל דבר אתה יכול, גם יועץ משכנתה, אתה יכול ללכת, תיקח משכנתה לבד, אבל זה טעות. אתה יודע, אני רואה את זה כל הזמן, אני יעיד לכם, סתם, כי דימנו עכשיו על טעות לא לקחת איש מקצוע ויועץ משכנתה, אז יש לי משפחה שלפני חודש נפגשתי איתה, וגילינו שיש להם משכנתה של, תקשיבו טוב, הם לקחו משכנתה בלי יועץ משכנתה, הם חסכו 7,000 שקל. הם לקחו משכנתה של 1,400,000 שקל, לפני 5 שנים, מתוך זה 1,000,000 שקל צמוד מדד. אוקיי? היום, אחרי 5 שנים, אתם יודעים כמה,
יותר.
אתם יודעים כמה מיליון שקל האלה, כמה הם חייבים לבנק? הם חייבים...
1,600,000?
לפני זה, לפני שאני אגיד לך כמה הם חייבים, בתקופה הזאת, על המסלול הצמוד מדד, על 1,000,000 שקל, הם שילמו בערך 5,000 שקל כל חודש, תכפילו בחמש שנים, 300,000 שקל הם שילמו. כמה הם חייבים היום על המסלול הזה, על 1,000,000? 996,000. סבבה? הם זרקו 300,000 שקל לפח, כי הם חסכו על יועץ משכנתה של 7,000 שקל. אז זה ככה, אין לי שום אינטרס מול יועצי משכנתה, אני פשוט באמת חושב שזה נכון. יועץ משכנתה וכל דבר, כל איש מקצוע, כן? שהוא טוב ומקצועי, זה נכון לקחת אותו, כי זה יחסוך הרבה יותר כסף.
חד משמעית. בוא נעשה עכשיו את השיפט הזה בין עוסק מורשה לחברה בעם, באיזה שלב עסק צריך לעבור לפי, לפי מה שאתה חושב, מי עוסק מורשה לחברה בעם?
תראה, יש איזשהו כלל אצבע של מחזור מסוים, בגדול עוסק מורשה וחברה בעם, ההבדל, היתרונות של חברה בעם, יש שלושה יתרונות מרכזיים, אחד זה מיתוגי, קודם כל.
פוזה.
גם, כן, 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 חברה בעם נראה יותר טוב, כן.
נכון.
השני זה משפטי. שזה, יש לך הגנה, לא, שוב, אני לא אכנס לזה פה, אבל...
כן, הפרדה בין הבעלים
בדיוק,
לחברה.
בדיוק, כן, הרמת מסך.
אם אתה עובד, כן, אם אתה עובד כחברה ועשית את כל הדברים בצורה נכונה...
בדיוק, ו... לא, פלי, לא, לא כן. בצורה...
לא עשית... לא,
לא בכוונה.
כן, לא השתמשת בחברה.
אז זה מגן עליך. כן. כי אפשר לתבוע אותך...
כי גובה הנכס... האחריות שלך הוא בגובה החברה.
בגובה הנכסים בחברה,
כן,
בדיוק.
כל עוד לא אתה התנהלת נכון ו...
בדיוק. כן, כי אם לא התנהלת נכון, אפשר להרים מסך, זה נקרא, ואז באים אליך לאישי, אבל, אבל אם אתה בחברה, לא באים אליך באישי.
למרות, למרות שאתה, ברגע שאתה פותח את החשבון בנק, אומרים לך שכל ההגנה הזאת לא שווה כלום, ואתה ערב אישית להכל, וכל אשראי שתיקח זה אתה ערב אישית, אבל בסדר.
בסדר, עדיין יש איזו הגנה משפטית. ומבחינת מס, מבחינת מס, עוסק מורשה משלם לפי מס שולי, כן, שמס שולי יכול להגיע לאחוזים מאוד מאוד גבוהים, ובחברה זה עד 23%. עכשיו, זה לא, זה לא מתנות חינם פה, כן? עכשיו, אנשים חושבים, טוב, אז מה, חברה זה רק 23%? לא. חברה, אתה משלם מס חברות 23%, אבל ברגע שתמשוך כסף מהחברה, אתה תשלם מס או מס שולי עם זה.
אתה תשלים מס, כן,
אתה תשלים
מס דיבידנד.
יש לך שתי דרכים למשוך, זה תלוי. אתה יכול למשוך דרך משכורת, או חשבונית, ואז אתה יכול למשוך, כאילו, אתה עוסק מורשה ומוציא חשבונית לחברה, ואז אתה משלם לפי מס שולי שלך. או לפי דיבידנד.
מס שולי באישי, כן.
נכון. ואו מס דיבידנד, שהוא יכול להגיע עד 30%. אם זה חברה בעם שלך, אז אתה בעל מניות מהותי, ואז זה 30%, ואז אתה מגיע בערך לאותו, אתה תגיע כנראה לאותו מס שולי של ה... שאם לא היית חברה בעם, אבל אתה יכול לדחות את המס, אתה יכול, כל עוד אתה משאיר רווחים בחברה, אתה יכול לדחות את המס, ובינתיים המס שלא שילמת גם עובד בחברה. אז בגדול, מעל מחזור מסוים, מעל רווח מסוים של כמה מאות אלפים בשנה, צריך לבחון את הדבר הזה.
רווח של כמה מאות אלפים,
כן, רווח
של... רווח לפני מס של... רווח של... אזור 50,000 שקל.
כן, משהו, כן, אולי קצת פחות, זה מאוד תלוי, צריך לבדוק עם רואי חשבון. זה גם תלוי במס השולי שלך והכל, אבל כן, תלוי ברואי חשבון.
טוב, ואני רוצה דווקא לחזור אחורה רגע. נגעת להכל הנושא של העוסק פטור. אתה רואה היום יותר נכונות של אנשים להגיד, טוב, חלק מהתכנון הפיננסי, אני גם יוצא מאזור הנוחות של ההכנסות. אני פותח עוסק פטור, ואז יש לי גם אפילו עוד קרן השתלמות. לפעמים יש, יש שכירים שאין להם בכלל קרן השתלמות.
כן, נכון.
זהו, איך אתה משלב את העולמות האלה, בין התכנון פיננסי ל...
בדיוק, מה הפורטה של הערך המוסף כמי שכבר היה רואה חשבון?
מעולה.
מה אתה עוד נותן להם?
מעולה. אז אני אגיד לכם, 50% מהלקוחות שלי הם עצמאים, בעלי עסקים, חלקם עוסקים מורשים, חלקם חברות בעם. שהרואה חשבון שלהם לא נותן להם את המענה שהם צריכים, לא כי הוא לא טוב, כי זה לא התפקיד שלו.
כי הוא לא מתחלם פיננס, הוא לא מתעסק בתכנון.
בדיוק, זה לא...
בניהול הכסף, אחרי הרווחים.
בדיוק. התפקיד שלו זה לדווח, נכון, להוריד את המס שאתה משלם, אבל לא לנהל את הכסף שלך, לא אסטרטגיית השקעות, כי זה לא המקצוע שלו. ופה הערך המוסף שלי בא לידי ביטוי, כי כשבאה אליי משפחה עם חברה בעם, שיש לה מאזן בוחן ודוחות, אני, בתור רואה חשבון שראיתי עשרות דוחות, וניהלתי בעצמי כספים לחברות עם מחזורים מאוד 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 גבוהים, אני יודע לגשת לדבר הזה, זאת אומרת, אני יודע מאוד מהר להבין מה המצב בחברה, אם צריך אגב, אני עושה שיחות עם הרואי חשבון, כדי להבין כמה נכון למשוך כסף מהחברה מבחינת מס, כי אנחנו צריכים את זה לתכנון פיננסי, אני משלב אותו לפעמים בתהליך לדברים שאני צריך ממנו, אבל זה עוזר לי מאוד אז להסתכל על הפן הזה של החברה, על הפן של האישי בנפרד, ולחבר ביניהם, כי בסוף הניהול הון שלהם, בוא נסתכל על חברה בעם, של שני בני זוג שמחזיקים בחברה הזאת, כן? הם בסוף יש להם מטרות של לעזור לילדים, לעבור בית, להחליף רכבים, חופשות, להגדיל את הפנסיה. הרואה חשבון שלהם, נגניח שהוא מאוד מאוד טוב, אבל הוא רואה רק את התמונה של החברה, הוא לא רואה את התמונה המלאה, הוא בטח לא יודע את המטרות שלהם, והוא לא יודע לחבר את האירוע הזה. אני מחבר בין ה... אוקיי, בוא נראה מה האבידה שלכם, בוא נראה כמה רווח יש לכם אחרי מס בחברה, בוא נבין איך אנחנו מייעלים את המס הזה, כמה רווח אנחנו צריכים למשוך נגיד הביתה כדי להשקיע את זה באישי ולא בחברה, ואת הכסף שיש בחברה, בוא ננהל את זה בצורה טובה. רואה חשבון לא עושה את זה. הרואה חשבון, מה שאמרתי, דוחות, דיווחים, ניצול הטבות מס, הוא לא יבנה אסטרטגיית השקעות.
ואתה בעצמך עושה שירותי ראיית חשבון ללקוחות?
לא, לא, לא. אני לא עושה ראיית חשבון. אני, למרות שהרבה מהם אומרים לי בשלב מסוים, העוסקים מורשים, אומרים לי, בוא תהיה רואה חשבון שלי, אני אומר להם...
מה, אז אתה תאבד את הפוקוס שתתעסק בכל
זה? לא עובד את הפוקוס, אני אומר להם, תקשיבו, אני לא, אני פשוט לא אוהב את זה.
אתה לא רוצה להיות במינתי, אתה רוצה להיות באסטרטגיה.
אני פשוט לא אוהב את זה, את הנהלת חשבונות עצמה, אז אני אחבר אותם למישהו שצריך, או שאני אעשה שיחה עם רואה חשבון, ויראה שהוא עושה את העבודה כמו שצריך, אבל אני בעצמי לא אעשה את זה. אבל אתה נותן את הכיוון הזה. אני נותן את הכיוון, אני גם נותן להם המון טיפים של אם אתם צריכים עכשיו לפתוח עוסק, אז מה אתם צריכים לעשות? אם אתם, יש לכם עוסק מורשה, תביאו לי את הדוח השנתי שלכם, אני רוצה לראות שאין שם טעויות, אני רוצה שתבינו איזה הוצאות אתם יכולים להכיר, כי אני רוצה שיש לכם כמה שיותר כסף בכיס, אבל בסוף זה התפקיד של הרואה חשבון שלהם. אני לא הרואה חשבון שלהם, אני לצורך העניין המנהל כספים שלהם.
טוב, באה משפחה עם מיליון שקל.
איך עושים את הסודוקו הזה של החלוקה לאפיקי השקעה, דירה בארץ, דירה בחול, איפה בחול, מה בשוק ההון, יש מוצרים מנוהלים, לא מנוהלים קריפטו, איך פותרים את הסודוקו הזה?
זה בדיוק סודוקו, אני קודם אומר, זה סודוקו, זה הסיבה שאני אוהב את זה, כי יש לך כאילו סודוקו, יש לך קלפים, אתה מערבב אותם, יש לך את הקלפים הקיימים, אתה מערבב אותם רגע ומרכיב אותם מחדש בצורה שהכי טובה. אז תקרא לזה סודוקו, קלפים, פאזל. אז בגדול זה מאוד תלוי, כל משפחה. עכשיו, אתה יודע, אנחנו גם רואים עוקבות פייסבוק, או אנשים באים אליי, אומרים לי, יש לי מיליון שקל, או חצי מיליון שקל, תגיד, איפה כדאי להשקיע אותם? איפה אתה היית משקיע אותם? זה לא רלוונטי, התשובה שאיפה אני הייתי משקיע, כי אנחנו אנשים שונים, המצב שלי הוא שונה משלכם, וצריך להבין את התמונה המלאה, זה מאוד מותאם אישית, ומי שיגיד לכם, מה לעשות עם מיליון שקל, על סמך שאמרתם, יש לי מיליון שקל, כאילו זה לא מקצועי וזה מסוכן. אז זה מאוד תלוי. אז כמו שאמרתי לתהליך, קודם אנחנו מבינים איפה יש את הכסף, מה המטרות וככה מרכיבים. בגדול, 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 דירה להשקעה בישראל, זה בעיניי יחידה, כן? זה בעיניי השקעה טובה, עם מינוף נכון, ועם העטבות מיסוי.
ועם משכנתה מכונה, כמו שאמרת, ייעוץ משכנתה.
תיקחו יועץ משכנתה, נכון, כמובן, צריך להבין שעומדים בתזרים, צריך להבין שהם מתחילים לגור בארץ ובשנים הקרובות ולא רוצים לעשות רילוקיישן לכל החיים והכל, אבל בגדול זה נכון, גם בגלל הטבות מס, גם בגלל המימון, גם בגלל שאתה נצמד למחירי הדירות ואתה מגדר את עצמך מעליות המחירים, זאת אומרת, המחירים לא יברחו לך, ובעיניי הסיכון של לא להשקיע בישראל, להשקיע במקום אחר, הסיכון שהמחירים בארץ יעלו עכשיו ב-10% בשנה ויברחו לך, הוא הרבה יותר גבוה, מאולי תשואה קצת יותר גבוהה שתעשה במקום אחר, שגם הסיכון שם בהתאם. אז קודם כל דירה בישראל, שוק ההון חד משמעי, צריך לבנות תיק, בעיניי, תיק בצורה עצמאית, מי שיכול, תיק עצמאי, מפוזר ויעיל, יעיל מיסויית, זול, במדדים כמה שיותר רחבים, זה לא כזה מסובך, אני גם מלמד לעשות את זה, אבל אני לא כזה נחרץ כמו הרבה אנשים שאומרים, רק תיק עצמאי, רק תיק עצמאי, קופת גמל להשקעה, פוליסת, ואפילו אני, זה פוליסת חיסכון, זה מכשיר גרוע. יש לכל אחד יתרונות וחסרונות, אני אישית...
זה כמו להזמין אוכל בוולט.
בדיוק.
לא בא לך להכין, בא לך לראות טלוויזיה.
בדיוק. עכשיו, יש לכל דבר יתרונות וחסרונות.
יופי, אז שמומחים ילכו לנהל, אני לא נגד...
לא, זה לא בפן של המומחים רק.
בפן של ההוראת קבע.
זה בפן של... לא, שגם אתה לא מומחה.
זה בפן של... אתה לא חייב להיות מומחה בשביל זה, זה מאוד פשוט, ללמוד לנהל את הכסף שלך בשוק ההון.
זה עניין פסיכולוגי? של להיכנס כל חודש ולעשות את הקניית קרנות סל האלה.
כן, בסבירות, מאוד, בסבירות מאוד גבוהה, אם תקנה קרנות מחכות מסוימות, אתה תנצח את מנהלי ההשקעות, את רובם המוחלט לאורך זמן. בסדר, זה מבוסס סטטיסטית, ואני לא, זה לא
כן, באחקרית. כמו שאמרתי, גם להזמין כל יום אוכל בוולט, זה לא כזה משלם, ויש הרבה הייטקיסטים שיש להם את הטנביס. אם הם יגידו למעסיק, אני אכיל אוכל בבית, ותן לי את זה למשכורת, בדיוק, המוני אנשים לא עושים את זה.
נכון.
המוני אנשים נוסעים בליסינג.
נכון.
אנשים רוצים נוחות.
נכון, נכון, מסכים. אז אני לוקח את זה נחרץ, אני כן דוחף את הלקוחות שלי, ממליץ להם, כן, תפתחו תיק, אני מלמד אתכם איך לבנות התיק הזה, תלמדו את העקרונות שתוכלו לבנות אותו בעצמכם, אבל יש כאלה שזה לא מתאים להם, יש כאלה שגם פסיכולוגית, אגב, לראות את התיק שלך קודם עולה ויורד ולקנות בעצמך, פסיכולוגית, זה לא כזה, יש אנשים, זה לא כזה פשוט להם, גם את זה אפשר לפרק את הפסיכולוגיה הזה, כי ברגע שהם יבינו על הסטרס הזה, אולי קצת ירד, אבל אם לא נכון להם, אז כן, אז יש גם מכשירים אחרים, קופת גמל להשקעה, שיש לה יתרונות וחסרונות, כן, מול תיק עצמאי, אם יש לך את היכולת, תנהל תיק עצמאי חד משמעית, זה ישווה לך עוד מאות אלפי שקלים, גם לדעתי פרסמתי פוסט הזה בקבוצה, ופוליסת חיסכון, שזה מכשיר הרבה יותר יקר, הרבה פחות יעיל, אבל מי שיש לו און מסוים ולא יכול לנהל בעצמו, זאת גם אופציה, צריך לבחון את זה, יתרונות וחסרונות, אני לא פוסל שום דבר ככה, זאת אומרת, צריך להבין הכל, כל מקרה לגופו.
אבל איך אתה יודע אם לנתב אותם עכשיו, נניח שקנו דירה יחידה בישראל, ועכשיו יש להם עוד הון פנוי, אם לנתב אותם לשוק ההון, נגיד לקרנות צהל מחכות מדדים, או לנדלן בחול, או קריפטו.
אז בעיניי שוק ההון זה שתי הרגליים, שתי רגלי ההשקעות שצריכות להיות לך קודם כל. אני לא מדבר על קרן חירום וכאלה, כן, אני חושב שבנינו כבר תשתית, אבל זה בגדול נדלן בישראל ותיק בשוק ההון, ואחרי זה מפנים להשקעות אחרות, שזה כבר יכול להיות נדלן בחול. קריפטו בעיניי, אני פחות, בוא נגיד, זה לא הכסף הראשון, השני, השלישי, וגם לא הרביעי שבעיניי נכון שלקוח יפנה לקריפטו, כאילו ההשקעה השלישית הרביעית, אבל זה שם, זאת אומרת, קודם כל נדלן שוק ההון, ואז השקעות אחרות אולי, תלוי אם זה מתאים לו ומה המטרות שלו, וזה גם עוד פעם, תלוי באפיק ההשקעה, כי אם מישהו צריך את הכסף עוד שנתיים, אז שוק ההון לא מתאים לו. אני אחדד, שוק ההון כן מתאים לו, אבל קרן כספית, כי קרן כספית נחשבת שוק ההון, אבל כשאנחנו אומרים שוק ההון, הכוונה תיק מניות, ולכן זה לא מתאים לו בטווח כזה.
טוב, אנחנו רוצים להגיע אתך לשאלה שאנחנו שואלים את כולם, אנחנו רוצים שתיתן לנו טיפ הזהב שלך למאזינים, משהו שלא עלה עד עכשיו בפרק, שאתה נפגש עם משפחות, שתמיד אתה איזושהי טעות שאתה רואה תמיד, או משהו שאתה מנחה okay. אנשים ונותן להם הכי הרבה ערך.
אוקיי, אני אחלק את זה בין שכירים ועצמאים, בסדר? אז ככה, אז שכירים, כמו שאני פוגש המון שכירים, שפשוט יש להם בלגן בראש, הם לא יודעים כמה בדיוק הם חוסכים כל חודש, הם לא יודעים בדיוק כמה הם מוציאים, כי המשכנתא והשכירות יורדות ב-15, המשכורת נכנס בשני, הגנים יורדים בשמיני, והאשראי יורד ב-12, ויש ממש, יש בלגן, והם לא יודעים, אני שואל אותם כמה אתם מוציאים כל חודש, או כמה אתם חוסכים, הם לא באמת יודעים את התשובה, הם מעריכים, וזה לא קרוב. אז יש לזה טיפ מאוד מאוד פשוט, שגם לא עולה כסף, גם לא לוקח זמן, ובעיניי הוא פרקטי מחר בבוקר, וזה פשוט לבחור יום ספציפי בחודש, שבו אתם קובעים שכל הסכומים, כל התשלומים שלכם עבור ה-30 יום הקודמים ירדו. עכשיו, זה מאוד פשוט, וזה נשמע אולי מאוד בייסיק, אבל זה עושה סדר, כי אתם בוחרים יום, לצורך העניין העשירי בחודש, שב-11 אתם יודעים בדיוק, אוקיי, כל המשכורת נכנסה, כל ההוצאות ירדו, בוא נראה איך אני ב-11 של החודש הזה, ביחס ל-11 של החודש קודם. עכשיו, איך עושים את זה? פשוט מאוד, את האשראי מעבירים לאותו יום, בודקים אם המשכנתא או השכירות אפשר לשנות את המשכורת, ומתאימים את זה. וביניי זה עושה סדר בראש חד משמעית, זה גם אם מישהו לא רוצה לנהל עכשיו תקציב, ולהבין על מה הוא מוציא והכל, רק רוצה להבין את הרמת חיסכון שלו, זה יפתור לו את הבעיה. לגבי עצמאים, אז זה שילוב של הדבר הזה, רק שאצל עצמאים יש זה עוד הרבה יותר, כי אצל עצמאים אין, אצל שכיר, גם יש משכורת יחסית קבועה, והיא מתקבלת ביום ספציפי, וגם היא מתקבלת בנטו, נכון? אצל עצמאי אין משכורת קבועה, היא לא מתקבלת ביום אחד, כי מתקבלת...
כל עוד הוא לא חברה, כן.
כן, היא לא מתקבלת, כן. היא לא מתקבלת ביום אחד, היא תנודתית, היא מתקבלת לאורך כל החודש, והיא לא בנטו. כי הוא מקבל את ההכנסות, וחודש אחרי זה רק הוא משלם מע"מ, חודשיים אחרי זה מס הכנסה, ביטוח לאומי, פתאום עורך חשבון אומר שלא הפקדת.
וגם מסוג של מניה דיפרס.
אם אין מקדמות, אז בכלל...
כן, כן, לא, וגם יש מקדמות, אבל המקדמות משולמות חודשיים אחרי, או חודש אחרי, והם לא באמת יודעים, ואז פתאום העורך חשבון מתקשר ואומר, הכל אני אומר מלקוחות, כן? העורך חשבון מתקשר ואומר, לא הפקדת לפנסיה מספיק, והשתלמות, ופתאום העורך חשבון גם צריך לדוח שנתי. אז בגדול, להפריד, חד משמעית, להפריד בין החשבון הפרטי לחשבון העסקי. יש לך שתי קופסאות, קופסה אחת של העסק, זה קופסה נפרדת. כל ההכנסות, כל ההוצאות שקשורות לעסק נכנסות שם. תבין מה ההוצאות הצפויות שלך, שזה אומר, על ההכנסה הזאת של החודש, תעשה סיכום בסוף החודש, זה גם לא כזה מסובך, זה פשוט אני אישית מלמד את זה ללקוחות העצמאים שלי. תבינו כמה מקדמות הם תשלמו על זה, כמה מע"מ, תשאירו את זה בחשבון, כי עוד חודש זה ירד, ו... הנטו שלכם, ככה אתם מבינים מה הרווח האמיתי שלכם, הנטו שלכם, את הנטו הזה, אתם מושכים לחשבון הפרטי, אתם מושכים משכורת מלאכותית, באותו יום ספציפי שהגדרנו, שהכל יורד שם. וזה יוצר סדר, כי אני רואה המון עצמאים, שבעיניי הרבה מהם נופלים, כי הם לא מנהלים את הכסף שלהם כמו שצריך, או שהם לא מתמחרים את עצמם כמו שצריך, הם לא יודעים מה הרווח האמיתי שלהם, הם מכניסים X כסף, אבל אחרי הוצאות וזה, הם לא באמת יודעים כמה הם מרוויחים לשעה נטו, אחרי כל ההפקדות.
גם עסקים שעם הכנסות מאוד מאוד גבוהות, בסוף בשורת הרווח אין להם מושג, או שהעסק לא רווחי.
נכון, ועל זה הרבה פעמים נופלים, וחבל.
טוב, עידו רגב, מתכנן פיננסי CFP, רואה חשבון ומגשר בקהילת ציפור פיננסית, תודה רבה על הפרק המעשיר הזה.
תודה לכם, תודה לכם.
ותודה תמיר שרון, מנהל בקהילת ציפור פיננסית ומלווה משקיעים בארצות הברית.
תודה רבה.
ולהתראות, אנחנו היינו ציפור פיננסית, תעקבו אחרינו בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, כנסו למסך הראשי של האפליקציה, ותלחצו עקוב.
יוטיוב, טיק טוק, ואנחנו בכל מקום.
ותודה לסחבק. מרגיעו אותנו.
חיים.
אתר המשרות לצעירים, לחיים.
לחיים.
ביי בזכות סחמן. להתראות. ביי ביי.
ביי ביי.
היי חברים, הגעתם עד לכאן? זה אומר שאתם בקטע של השקעות. חושבים על דירה ראשונה להשקעה? אני מזמין אתכם להזין לפודקאסט שלנו, פשוט נדלן. שם אנחנו מפשטים את עולם הנדלן עם מיטב המומחים בתחום. האזנה נעימה.